אנחנו בפרק ב' ארץ ישראל. אמרנו שמי שמתכחש לתורת הסוד, בשבילו ארץ ישראל לא כל כך חשובה. והגלות מוצאת חן בעיני עצמה. זה העובדה שההתכחשות הזאת וההתרחקות הזאת זה חיסרון גדול בהבנה מה זה ארץ ישראל, מה העניין של ארץ ישראל. אנחנו ב... במברגר, אלא שהשולחן ערוך יורד ההר, נפסקה הנהגת בלכות איסור ויתר אשר מקורה בירושלמי, שכל הכלל הזה שחכם שעצר את חברו רשאי להתיר. כאן מדובר שדיברו כנגד הרב הירש, שיר דווקא בחברו השווה לו, שהוא כמותו בחוכמה, אבל מול חכם מובהק שבדור כמו במברגר, אין לי שייך, והרב במיר היה גאון הגאונים בדורות הקודמים, בגדלות התורה, בצדקות, ואפשר לומר על הרב עיר שהוא חבר שלו? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרב במברגר היה גאון אדיר, מקובל לא רק בפרנקפורט, בגרמניה, אלא עכשיו גאון גם בפולין ובליטא. הניתן לקרוא לו חבר? אחר כך האשים אותו הרב הירש שהוא בעל גייבה. כן? הרב במבר השאיר אחריו קרוב ל-30 כתבים של שוט, שחלק גדול מהם נשמע לצערנו בפרעות. ראיתי כמה תשובות שלו, היו פונים אליו מקצווי ארץ. הוא ציווה לבניו שלו להדפיסו ולפרסמו את תשובותו לאחר מותו, וחייו הוא פרסם דברים אחדים שהלכות נשים, סופרים חליצה ויבום, מה שהיה בו צורך הלכה למייסה. אבל הוא לא רצה להימנות על פוסקי הדור והדורות כרבי עקיבא האגר. לכאורה יש מצווה לקיים דברי המת. בניו לא השלימו מכך, פנו בשאלה לברר אם הם מחויבים להיחשב בצוואתו של אביהם. למה הוא לא רצה? כי הוא היה לו ענב, הוא לא היה בלגי, מה לא רוצה לפרסם. והנשיא משיב בריכות רבה שאין בזה מצווה לקיים את דברי המת נגד הצבא. כך הוא כותב לבניו של הרב במברגר. הגאון אביכם היה עילוי בדורו, גאון הדור, תורתו היא תורה שבעל פה. אין לו כוח לאסור תורתו לכלל ישראל, מה זה, הוא מזכה את הרבים. ואין להתחשב בקשתו, בוודאי מחויבים להוציא את פסקי ההלכה שלו. זו תורה שבעל פה לדורות, כלל ישראל. עוד כתב הנציב בתשובתו ביחס של הערצה כלפי הרב במברגר. מה שכתבתי על כתבי הקודש של אביכם, עטרת תפארת ישראל לגאון, מצווה רבה להוציא פסקי ההלכות שלו. מה שהוא ביקש, דרש לא לפרסם, תוציאו, תפרסמו ותודיעו שהוא לא רצה. כמו שנעשה לחיבור שלו. תכתבו, תוציאו את זה, תגידו, הוא לא רצה לפרסם. תכתבו את זה, בסדר. ששניהם כתבו בחורים שאינם רוצים לקבוע עצמם בתור פוסקי הלכות לדורות, וכל עוד פרסמו את זה. ושניהם נקבעו כאלה בכלל ישראל, ובזה אתם יוצאים מדי חובה. אם כן, כנראה הגאון הזה לא היה בעל גייבה, כמו שיוציא עליו לאז רב הירש. אלא היה חילוק בערכים מדרגות. תוך כך נמשכת החולשה השלישית, של אותו הרב הירש, מה הייתה החולשה שלו ביחס לארץ ישראל. באותו הדור היו כמה גדולים, הרב צבי הירש קלישר, מייסד חובבי ציון, והרב אליהו גוטמחר. כן, יש על שניהם שני קיבוצים, טירת צבי ושדה אליהו, השני הגאונים האלה. שניהם היו חברים מיוחדים בהתלהבות ובקדושה ביחס לישיבת ארץ ישראל. הרב גוטמחר היה גם מקובל ורבי. יש חליפות מסוימים ביניהם על ארץ ישראל. הרב קלישר כותב לו שיש התנינות אצל הרב במברגר וגם אצל הרב עזריאל אלדיסיימר לא התלהבות, אבל התעניינות הוא כותב. כן. כתבתי לרב הירש שיעזור גם הוא, והוא התנגד, ושלח לי בתשובה, כך הוא כותב, הרב קלישה, מה שאדוני חושב למצווה רבה, זאת אומרת, לעלות לארץ, ליישב את הארץ, זה איננו חידוש של הרב קלישר. חז"ל אמרו ששקולה ישיבת כל התורה כולה. מה שכבודו חושב למצווה רבה, אני חושב לעבירה לא קטנה. מי כותב את זה? הרב הירש, זה יצא בחריפות נגד הרב זצ"ל. הוא היה נגד עלייה לארץ. הוא רואה בזה עבירה. אם כן, יש כאן שלוש חולשות ביחד לשלושה עניינים, ביקורת על הרמב״ם, הסתייגות מסתרי תורה והיחס לארץ ישראל. זו דוגמה חריפה לשיטת מעטת הלשד ברגע שיוצאים נגד תורת הסוד. ההתרחבות מהכרת הרזים וההתנקרות לסוד השם הן אין שגורים ביחד גם כלפי ארץ ישראל, כלפי הסודיות של ארץ ישראל, כלפי העמקות והחיוניות של ישראל. כל זה שייך לעמקות סודות סודות האמונה, זה מקור היחס האורתודוקסיה לקדושת ארץ ישראל, מה שנקרא אצל אבא הרב זכרו, שיטה מעטת הלשד. הרב במאמר כאן, הוא אומר שמי שמתעלם מתורת הסוד, זה חיסרון גדול מאוד.
מה
איזה פירוש? לשד? כן, חיוניות, לשד. אין חיוניות. אם אין קבלה, מה זה קבל? זה הנשמה של התורה. איפה היא מתגלה הנשמה הזאת? באיזה ארץ? ואם אתה מתכחש לנשמה הזאת, אומר, היא לא חשובה, אז באמת לארץ זה. ובאמת תלמידי הבעל שם טוב שעסקו בפנימיות התורה באו לכאן, הוא שלח אותם לכאן. וגם תלמידי הגאון מווילנה, גם הוא עסק בזה, הוא שלח אותם. ושניהם רצו לעלות לארץ ישראל. כן? נחם מברסלב עלה לארץ, הוא אומר, כן להורות, אני לא יכול להחזיק מעמד כאן. חזר חזר. יש שבת שלום.